כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדווירט.
אוהב, אנחנו הולכים לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה. נעסוק הפעם בסייעתא דשמיא בעניינה של האגדה, וליל הסדר כמובן אין זמן לדרשות ושיעורים. אשתדל להעיר הערות קצרות לאורך האגדה מתחילתה, נשתדל עד סופה כמה שנספיק, וכמובן נראה איך לוקחים איתנו את הדברים כהכנה לחג הנפלא הבא עלינו לטובה. ראשית, לפני שנכנסים לאגדה, בפרקי דרב לזר למדנו בקטע הראשון, הגיע ליל יום הפסח. קרא יצחק לעשו בנו הגדול ואמר לו, בני, זה הלילה כל העולם כולו אומרים בו הלל, ואוצרות תללים נפתחים בזה הלילה. עשה לי מתנים עד שאני בעודי אברכך. זאת אומרת, יצחק אבינו מגלה לנו, מגלה לבניו, ליל הפסח זה לילה שאוצרות הברכה של השמיים פתוחים, ולכן ראוי וכך נוהגים מדורי דורות בליל הסדר להשתדל לברך את הדורות הבאים ולהתברך מהדורות הקודמים, מההורים, מהזקנים, ולברך את הילדים הנכדים והנינים. וכך ראוי באמת לעשות, ויש נוהגים שמוסיפים מלבד הברכה הרגילה של שמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, ברכה השם ישמרך וכולי, גם את הברכה שבלילה הזה בירך יצחק את יעקב, ויתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש וכולי וכולי. נכנסים לסדר, הקטע השני, הפתיחה של הסדר. לפנינו 15 שלבים בליל הסדר. קדש ורחץ, רואים, כרפס יחץ וכך הלאה. מספר 15 הוא מספר מאוד משמעותי בלוח שלנו. פסח זה ב-15 בניסן, וסוכות 15 בתשרי, ושושן פורים 15 באדר, וראש השנה לאילנות 15 בשבט, ולהיו ימים טובים לישראל כ-15 באב. 15 מספר מאוד משמעותי. ולמה? 15 זה גימטריה של אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, יוד קיי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בהי, כי הפירוש של האות הי זה עכשיו, הי לכם, בקשה אפשר לקחת, והמשמעות של האות יוד בלשון הקודש זה עתיד. שמים את האות י' בראש מילה, זה הופך את המילה לעתיד. ילך, יבוא, יגיע, ייראה. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, כי ביה השם צור עולמים. עולם הזה נברא בה' כי הוא פה לפנינו. עולם הבא נברא בי' כי זה עולם של מחר, של אחר כך. לצאת מכל מיצר בחיים, הדרך היא, מן המיצר קראתי יה. ענני במרחביה. להשתמש בשם הזה, פירוש הדבר, להיות מחוברים לשם הזה, הכוונה, לחיות פה, את הפה, אבל להיות תמיד מחוברים למחר. מחוברים, מחברים את היום-יום עם הקדושה, עם המצוות. ולכן, הפריים, המסגרת של הלילה, אנחנו עוברים, יש פה תהליך, יש כאן פרוסס, עוברים פה 15 שלבים, ומכוח זה יוצאים מן המיצר. אנחנו עוד נראה במהלך האגדה שהמוטיב הזה של תהליך פרוסס חוצה את האגדה ממש מההתחלה ועד הסוף בתחנות שונות. כי כשאדם באמת מבין שכל דבר זה תהליך, אי אפשר את השורטקאט, אי אפשר קיצורי דרך, אז אפשר להגיע לכל מטרה אפשר להגיע לכל שאיפה ולשאוף לעוד ועוד. אז המסגרת של הלילה 15 שלבים מהקדש עד המרצה. מכאן בסדר אנחנו מעוררים, עוד לפני שנכנסנו לתוך ההגדה, אנחנו מעוררים, הרי בלילה הזה בין המצוות שעוד נעסוק בהם אחר כך, יש מצווה מהתורה של סיפור יציאת מצרים. יש מצווה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. זה מצווה מהתורה, כמו שנאמר לפנינו ברמב״ם, בקטע השלישי, אפשר לעשות שם קו, מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות. אם כך, מדוע לא מברכים על מצוות סיפור יציאת מצרים? זוהי שאלה ששואל אותה הראש, המאירי, הראשונים כבר שואלים. למה לא נברך? מברכים על הלולב, מברכים על ישיבה בסוכה, מברך אשר קדישנו ממצותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים. אומר לנו החתם סופר תשובה נפלאה. מברכים, מי אמר שלא מברכים? מברכים. הנה הברכה לפנינו בקטע הרביעי. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים וכולי וכולי. ברוך אתה השם גאל ישראל. הנה לפנינו מברכים את הברכה. אז אם זוהי הברכה, למה מחכים עם הברכה הזאת עד סמוך לסעודה? למה מחכים עם הברכה הזאת לפני ששותים את הכוס השני מארבעת הכוסות? אומר החתם סופר באופן נפלא, כי עד הרגע הזה, איפה אנחנו נמצאים? במצרים. אנחנו עוברים תהליך, יוצאים מבית עבדים לחירות. אז בתחילת הלילה אנחנו עדיין במצרים. איפה בהגדה יצאנו ממצרים? שמגיעים סמוך לכוס השני ואומרים את הקטע השני בהלל, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא יש, אנחנו שרים, אומרים את זה, זה סמוך לסעודה. כאן אנחנו יוצאים ממצרים, וכאן יוצאים ברכוש גדול, עורכים את השולחן עם כל הכלים לסעודה, כאן מברכים ברוך אתה השם לספר במצוות יציאת מצרים. אז לכן הברכה מופיעה בדיוק במקום, היא לא יכולה להופיע קודם, כי קודם אנחנו עדיין איפה? בבית עבדים. ומוסיף החתם סופר באופן נפלא, גוי שמתגייר, עבר את הכל, יודע את הכל, הכל, דבר אחד רק כסר לו, תבילה. הוא לא יכול לברך לפני התבילה, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על התבילה. הוא לא יכול להגיד וציוונו, כי הוא עדיין מה? גוי. אחרי שהוא ידבול, הוא יברך. אז גם כאן אנחנו לא יכולים לברך, לספר ביציאת מצרים, שאנחנו עדיין איפה? באמת, עבדים. מי שירצה לראות את החתם סופר הוא לפנינו כאן בקטע החמישי. זאת הערה שאנחנו מאירים בתחילת הלילה על הברכה. עוד דבר שחשוב להעיר ממש ככה בקדש, בהתחלה, לפני הקידוש עוד אפילו. הרמב״ם כותב לנו בקטע השישי, מה שאנחנו נאמר בהגדה בהמשך, מה שאומרת לנו הגמרא, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. מביא לזה הרמה פסוק שנאמר, ואותנו הוציא משם, עכשיו כדי לעשות קו, ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה וזכרת כי עבד היית. צריך לזכור שהיינו מה? עבדים. ופה יש דבר מדהים מה שהרמב"ם עושה, ממש פילאי פילאי פלאים. איך באמת אנחנו יוצאים מחג הפסח או מליל הסדר עם הרגשה, הרגשתי שיצאתי ממצרים, ולא הרגשתי שישבתי מסביב לשולחן הנפלא עם המשפחה ועם האורחים ועסקנו בהיסטוריה היהודית וסיפרנו את מה שהיה? איך אני יכול לומר לעצמי, כן, הרגשתי, יצאתי ממצרים. אומר לנו הרמב״ם, איך? הנה, אני אראה לך איך. תזכור את הפסוק שנאמר, וזכרת כי עבד היית. פירוש הדבר, הפסוק הזה איפה הוא מופיע בתורה? בקטע השביעי, פרשת ראה. אדם יש לו בבית עבד עברי. או עמה עברייה. הם עובדים אצלו. הם מקבלים מבעל הבית משכורת כל חודש. יפה מאוד. נגמרו שנות העבדות, נגמר הביזנס. הם עבדו וקיבלו, ובעל הבית כמובן מכבד אותם בשעת העבודה, כמו שכל ההלכות הנוהגות בעבד עברי ובעמה עברייה. אז מה עכשיו? אומרים אחד לשני שלום, לוחצים יד, העבד, העמה העברייה, חוזרים הביתה. אומרת התורה לא. מה צריכים לעשות? בקטע השביעי, כי אם אחר לך אחיך העברי או העברייה, ועבדך שש שנים ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מאימך, וכי תשלחנו חופשי מאימך, לא תשלחנו ריקם. תן לו פאקג', תן לו איזה חבילה יפה. מענק שחרור, הענק תעניק לו. ממה? מצונך, תן לו כמה כבשים, מגורנך, מהגורן, מהיקב, אשר ברכך השם אלוקיך, תיתן לו. למה לתת לו? הוא קיבל משכורת. יפה מאוד, למה לתת לו את הפקט הזה? מה פתאום? וזכרת, כי עבד היית בארץ מצרים. הנה הפסוק, כדאי לעשות קו, פירוש הדבר. כל עד שהוא עבד כעבד, הוא קיבל משכורת. הוא גמר לעבוד, עכשיו מה קורה איתו? הוא חוזר הביתה. הוא צריך לחפש עבודה. צריך ללכת לרעיון עבודה. תן לו חבילה יפה. זה כבר לא ביזנס. זה כבר בן אדם לחברו. זה כבר מידות. תעזור לו. תן לו איזה כתף. תן לו איזה דחיפה. שלפחות חודש ראשון הוא יודע בפריג'דר יש אוכל. הוא יכול לנוח בשקט. להיות רגוע לחפש עבודה. אז באה התורה, אומר הרמב״ם, ואומר לנו הרמב״ם, איזה פסוק הרמב״ם מביא לנו שבכל דור ודור צריך אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים? וזכרת כי עבד היית. איפה הפסוק הזה מופיע? בפקט שנותנים לעבד עברי. מה זה קשור אליי? מה זה קשור למה שאני מרגיש בלילה הזה? פלאי פלאים, הרי בלילה הזה אנחנו מסתכלים על כל הניסים שקרו. מה קורה לאדם שקורה לו נס? נניח היה חולה מאוד, נהיה בריא, ופתאום היה לו עוד איזה סיפור, נהיה, הצליח, עוד נס, עוד נס. זה משנה את החיים. יש לו הפריוריטי אחר, סדר עדיפויות אחר. הבן אדם לחברו משתנה. אם אחרי ליל הסדר, אם אחרי הפסח, הבן אדם לחברו שלי נהיה קצת יותר טוב, אני קצת יותר רגיש לשני, זה הסימן שבאמת הרגשתי שיצאתי ממצרים. זה מה שכותב לנו הרמב״ם. וזכרת כעבד היית, כמו בעבד עברי, נותנים לו מענק מיוחד, והעניין הוא בין אדם לחברו, כך, אם אני זוכר, דרך כל הניסים שקרו, מה אני צריך לעשות? לחזק את הבן אדם לחברו, וזה התודה שאני נותן לקדוש ברוך הוא, סימן שיצאתי מבית עבדים. זה דבר נוסף. עוד דבר שקורה בתחילת הלילה, לפני שאנחנו נכנסים להגדה, מסבירים הרי לילדים, מסבירים לגדולים, וצריכים להסביר את הכל גם מה שסיפרנו בשנה שעברה. חשוב מאוד אותם דברי תורה, חוזרים עליהם עוד שנה ועוד שנה, והילדים בדיוק זוכים וכולם זוכים, כי ככה זה נהיה חלק מאיתנו, וזה עובר מדור לדור. כל משפחה עם הדברי תורה, וכמובן תמיד מוסיפים. אז מסתכלים על הקערה, ומתחילים להסביר מה יש לנו על הקערה, ושואלים על הקערה. דבר נפלא, נתתי דעתי על זה. עכשיו, פעם ראשונה. בין הדברים שיש על הקערה, זרוע. הזרוע הזה צלוי, צולים אותו ככה לפני החג, זכר למה? לקורבן פסח. מה שמיוחד בקורבן פסח, זה כמה דברים. א', אוכלים אותו עד חצות, כידוע, גם אנחנו עד היום, תאפיקומן משתדים לגמור בחצות. ב', אוכלים אותו צלי ולא מבושל. ג', אוכלים אותו בחבורה אחת. אי אפשר לבוא לבית ולהצטרף, צריך מבעוד יום לבחור בחבורה, ושם נמצאים. זה ההלכות. מה משותף לכל ההלכות האלה? פסח זה חג שאני יכול יותר ויותר להרגיש את עצמי, לחזור אל עצמי. כשאדם מכיר את עצמו, חוזר אל עצמו, הוא נהיה בן חורין. הוא יודע מה המיוחד שבו, הוא יודע מה מאפיין אותו, וזה עוזר לו את זה לפתח עוד ועוד, והוא שמח עם עצמו. מתי אדם נמצא עם עצמו? בלילה. ביום עסוקים, עובדים, רצים, נמצאים, מדברים. בלילה אדם נמצא עם עצמו. עד מתי זה לילה? עד חצות. מחצות זה כבר שייך ליום הבא. מתי אומרים סליחות באלול? אחרי חצות זה כבר שייך ליום הבא. מתי מפסיקים להגיד את החנון במנחה? אם בלילה זה ראש חודש או חג, כבר לא אומרים את החנון במנחה, כי כבר מחצות זה שייך למה? ליום הבא. אז עד חצות. אוכלים אותו צלי. למה לא אוכלים אותו מבושל? כי מבושל זה מתפורר. צלי זה נהיה דבר אחד. הדברים לא מתפורר, זה נהיה חתיכה אחת, פיס אחד. ואוכלים אותו בחבורה. כל אחד צריך לדעת לאיזה חבורה הוא שייך. באיזה חבורה נוח לו. באיזה חבורה הוא באמת מרגיש טוב ויכול לפתח את עצמו. אז כל ההלכות האלה שקשורות לקורבן שהיה אז, ואנחנו עושים לו זכר היום, העניין הוא שאנחנו נרגיש, אני חוזר לעצמי, אני מכיר את עצמי יותר, וזה החירות האמיתית. מכאן אנחנו עכשיו נכנסים להגדה, ובהערות קצרות קצרות נטייל מתחילתה של ההגדה ונראה דברים נפלאים. מעל הקטע השמיני כדאי לכתוב קדש. זה השלב הראשון של הלילה. קידוש זה הכוס הראשונה מדלת כוסות. למה שותים בלילה הזה דלת כוסות? כותב לנו רש"י וראשונים כמה הסברים. ההסבר הראשון בקטע השמיני, שלושה כוסות מתוך הארבע כנגד ג' פעמים שכתוב את המילה כוס בחלום של שר המשקים. הנה, בואו נראה בקטע התשיעי. פסוק י' א', כדאי לעשות שם קו. וכוס פרעו בידי, פעם ראשונה. ויקח את הענבים ויסחט אותם עוד קו אל כוס פרעו פעם שנייה. ואתן את הכוס פעם שלישית על קו פרעו. זהו, השלוש כוסות ראשונים, כי זה החלום של שר המשקים. כוס רביעית ברכת המזון. ריבונו של עולם, בגלל ששר המשקים אומר שלוש פעמים כוס כוס, אני צריך לשתות שלוש כוסות בליל הסדר? מה, ולא קרב זה אל זה? מה כתוב כאן? פילי פלאים. איך יוסף פותר את החלום של שר המשקים? איך הוא יודע שהוא חוזר לעבודה? ולא ימות כמו שר האופים? כי תראו מה חולם שר המשקים בקטע התשיעי בהתחלה. ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף, ויאמר לו, בחלומי, והנה גפן לפניי, עץ גפן, ובגפן, כדי לעשות קו, שלושה שריגים, זאת אומרת, שלושה ענפים, ונצ'ס, שלושה ענפים, מה יש עליהם? כלום, זה חורף, כלום. והנה מגיע לאט לאט האביב, והיא כפורחת. פתאום יש את זה כבר אלים. ואחר כך, ניצה. יש על זה מה? פרחים. ניצה זה פרחים. ואחר כך מהפרחים יוצאים מה? האשכולות של הענבים. הבשילו אשכולותי הענבים. והאשכולות האלה לאט לאט נהיים מושלמים, אפשר לסחוט את זה ולעשות מזה מה? יין. אז מה רואה שר המשקים? מילה אחת, פרוסס. תהליך. מהתחלה, שלב אחרי שלב. כך גאולתם של ישראל. זה תהליך. אין שורטקאט. מה רואה שר האופים? מה הוא רואה שם בבסקט העליון? מכל מאכל פרו הוא רואה עוגות ולחם. מה עוגות? איך עושים עוגה? איך עושים לחם? צריך קודם לחרוש, ואחר כך לזרוע, ואחר כך לקצור, ולנפות, ושיהיה לנו את הגרעינים, ומזה לעשות קמח, ומהקמח לעשות עיסה. אין את זה בחלום של שר האופים. אין. יש רק פירות, זה נגמר, אין יותר כלום. אבל לצר המשקים יש תהליך. החלום של שר המשקים הוא גם בשביל יוסף. לא רק בשביל שר המשקים. יוסף באמת האסורים, מה יהיה פה? איך אני יוצא מפה? וכבר שם תזכרו 10 שנים. החלום הזה בא להגיד לו, יוסף, אתה תצא מפה. זה תהליך. אתה, גם אם אתה לא רואה עכשיו, אתה מחר, הוא יגיע. אז לכן אנחנו שותים את הכוסות ולומדים אותם מכוס פרו, כי שם אנחנו, מהכוסות, סליחה, של שר המשקים, כי שם אנחנו בעצם רואים את התהליך. ומעניין, זה מחבר אותנו בצורה נפלאה להסבר השני שכולם מכירים. איך נאמר בקטע 11? למה שותים 4 כוסות? כנגד 4 לשוני גאולה. האמורים בגלות מצרים. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. מה זה? אנחנו רגילים לומר את זה כבר מהחדר, מהגן, אבל מה כתוב כאן? תראו כמה נפלא הדבר. זוכרים את ברית בין הבתרים? לרגע אחד, מה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם בקטע ה-13? ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כדאי לעשות קו, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. עד כאן. שלב א', אנחנו עוברים מארץ ישראל למדינה אחרת. גר יהיה זרחה בארץ לא להם. עוד קו, מה יקרה שם אחרי כמה שנים? ועבדום, נהיה עבדים. ומה יקרה אחר כך? לא רק נהיה עבדים, ועינו אותם, עבודת פרך, יהיה קשה. עכשיו מה קורה? צריך לצאת מהקושי הזה. אז הנה בקטע ה-12. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, כדי לעשות קו, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. פירוש הדבר, אין יותר עבודת פרך. אין עבודת פרך. אבל עדיין מה אנחנו? עבדים. שלב הבא, עוד קו, והצלתי אתכם מעבודתם. אין יותר עבדות. בשנה האחרונה במצרים יותר לא היינו עבדים. אבל עדיין איפה אנחנו נמצאים? במצרים. וגאלתי אתכם בזרוע נטועה. נטויה, אין יותר מצרים. יצאנו משם. ואז מגיע לשון הרביעית, ולקחתי אתכם לילם. אז רואים פה עוד הפעמה? פרוסס. תהליך. זה תהליך שהתהליך הזה מלמד אותנו. כל דבר מגיע עם אמונה וביטחון. עוברים כל קושי ומגיעים בסוף לאור של הבוקר. וכאן, כדאי באמת לשאול בלילה הזה. למה שותים יין? מי שלא אוהב יין, אוהב מיץ תפוחים. למה אי אפשר לשתות 4 כוסות של מיץ תפוחים או תפוזים או כל דבר אחר? אומר המדרש, דבר נפלא. בקטע העשירי. אנחנו עם ישראל משולים ליין. גפן ממצרים תסיע. אנחנו עם ישראל נקראים גפן. גפן ממצרים תסיע. מה הגפן הזו? בוצרים אותה, זאת אומרת מורידים אותה מהענפים, והיא שותקת. הגפן לא אומרת כלום. דורכים אותה עם הרגליים, או דורכים אותה, והם דוחסים אותה, והיא שותקת. ואז עושים ממה שיצא, יין. וזה שחתך את הגפן, וזה שדרך את הגפן, שותה ושותה, עד שבסוף היין פוגע בו. כאילו אותו גפן שעמדה בשקט, פתאום היא פוגעת במי שפגע בה. אומר המדרש, כך ישראל. אומות העולם חותכים, אומות העולם דורסים אותנו, אומות העולם מאמינים, הנה זהו, גמרנו אותם. אין יותר. הם לא נשארים יותר. אבל אנחנו מתעוררים, והכל חי מחדש. זה סבלנות. הכל מתהפך. לא להיבהל. לא מרייטינג כזה, או מאמירה כזאת של מי שאמר, אנחנו עם הנצח. זה היין. מכאן, קטע 14. הוא רוחץ. כדאי לכתוב מעל הקטע 14, השלב הבא, הוא רוחץ. מעניין שהסימן הזה, בלילה, הוא רוחץ, זה הסימן היחיד, השלב היחיד, שיש את האות וו. כל הסימנים זה בלי וו. כל סימן, כל שלב, קרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא, עוד סימן, מצא, וכך הלאה. רק קדש, הוא רוחץ, עם וו החיבור. למה? כי לעולם קדושה חייבת לבוא ביחד עם טבילה, עם רחיצה. כי ליל הסדר זה הלידה שלנו. כמו שאומר הנביא יחזקאל, יום הולדת אותך. נולדנו מחדש. טבילה עניינה, כותב ספר החינוך במצווה קנ"ז, כאילו אנחנו נולדים מחדש. התחלה חדשה. אז הקדש, הקדושה, בא עם האורחץ, האורחץ בא עם הקדושה. צריך לחבר אותה מה? ביחד אי אפשר לנתק ביניהם. וכאן, עוד דבר מעניין. באורחץ, ראש הסדר יושב, סבא, סבתא, ובני הבית מביאים להם את הנטלה, נוטלים להם ידיים עם המגבת, ומנגבים, הולכים איתו במטבח. מה זה? למה? אז נאמר בקטע 14, בשער הציון, יש מהאחרונים שכתבו, שאפילו אותם שאין נוהגים כל השנה ליטול ידיהם לדבר שטיבולו במשקה, כי הרי אחרי האורחץ מטבילים את הירק במי מלח, אז אם מטבילים אותו וזה נוגע ביד, והיד יטמאה, זה יכול הרי לטמא גם את הפרי שאותו אוכלים, את הירק שאותו אוכלים, אז לכן נוטלים ידיים. אבל כל השנה לא עושים את זה, שאוכלים ענבים או שזיפים, שלפעמים הם רטובים. בכל זאת, היום יתלו. למה? כדי שישאלו התינוקות על השינוי. אבל יותר מזה, למה באמת נוטלים? לא רק שישאלו התינוקות, לעולם בחיים שלנו, שאנחנו נמצאים בהתחלה חדשה, אם זה ראש השנה, אם זה חתונה, אם זה בר מצווה של ילד, לא משנה של מה, כל התחלה חדשה משתדלים לעשות אותה בצורה הכי טובה. למשל, כהן בזמן המקדש מתחיל לעבוד בגיל 20. ביום הראשון של הכהונה הוא כמו כהן גדול. הוא לא יוצא מהמקדש. אסור לו להיטמע לשום מת, קרובים. שככה מותר לו להיטמע. אסור לו להיטמע למתים, לקרובים, לאף אחד. דוגמה נוספת, החשמונאים. חזרנו לבית המקדש. מה היה כשחזרנו לבית המקדש? תומה הותרה בציבור. אם תומה הותרה בציבור, אפשר להדליק את המנורה מיד, לא? חונכים משהו חדש? מחכים עד שיש שמן טהור. וככה כל פעם. מתחילים דבר חדש, אם זה שנה חדשה, סדר, עושים אותו תמיד הכי טוב שאפשר. כי אם ההתחלה היא טובה, זה מלווה אותנו אחר כך, כל ההמשך. אז נכון, כל השנה אנחנו לא נוטלים ידיים שאוכלים פירות, שהם רטובים. אבל בלילה הזה, ככה עושים. מכאן, אנחנו עוברים לדף הבא, ולמעלה כדאי לכתוב, בקטע ה-15, קרפס. כאן חשוב לציין, הירק שנקרא קרפס, השם הזה לא מופיע בגמרא. זה מופיע אצל בראשונים. המעריל כותב על ירק שנקרא קרפס. למה בחרו דווקא בירק הזה? היום אנחנו לוקחים כל ירק, מטבילים אותו, אם זה הגזר או כל ירק אחר, מטבילים אותו במי מלח. למה באמת קוראים לזה קרפס? כי כשיעקב, נאמר בקטע ה-15, עשה לישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זיכונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים. איזה מטיריאל היה כתונת הפסים? אומר רש"י בקטע ה-16, בשורה השנייה, כמו קרפס ותחלת. אומר רבינו מנוח, מרבותינו הראשונים, מביא אותו המגיד משנה, הכסף משנה מביא אותו, על הרמב״ם. פה יש רמז, כי הרי מה עשו עם הכתונת הפסים? הדבילו אותה בדם. הדם הוא מלוח. אנחנו מדבילים ירק במי מלח, יש פה סימן לתחילת הגלות, מכירת יוסף. לא לשכוח, השם של הלילה זה ליל הסדר. הכל פה מסודר. אז אם הכל מסודר, איפה מופיעה מכירת יוסף? איפה היא מופיעה? זה הרי ההתחלה של הגלות? הנה, כאן המכירה מופיעה. בקרפס הזה. במי מלח שמקבילים בו את הירק. נו, ומה קורה אחרי הקרפס? מה הסטפ, השלב הבא בלילה הזה? מה זה השלב הבא? יחץ. נשברה המשפחה. מחרוח. נשברה המשפחה. ואז מגיע המגיד. שמה כל העניין של המגיד? לחבר את כל המשפחה בחזרה ביחד. לחבר את כולם ביחד. זה הלילה הגדול של המגיד. לחבר אותם ביחד. אם כך, כמה נפלא. לרגע אחד, איך הלילה מתחיל אמרנו, עכשיו כאן, מיד בהתחלה עם הקרפס, לרמוז לנו על מה על? מחירת יוסף. מה קורה כשיש מחלוקת? איך הדברים מתגלגלים מרחם השם? איך הלילה מסתיים? בחד גדיה. מה קרה שם? אומרת הגמרא בקטע ה-18, בגמרא בשבת, ואמר רבה בר מחסיה, אמר רב חמה בר ביורה, אמר רב, לעולם אל ישמע אדם בנו בן הבנים, שאבא לא ייתן לבן אחד יותר מבן אחר. למה? שבשביל משקל שני סלעים מלאת, שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו. מסבירים המפרשים, אבא יעקב עשה לכל ילד חליפה יפה, כתונת יפה, אבל הכותונת של יוסף הייתה יקרה יותר בשני סלעים. מה קורה? נתקנו בו אחיו. אבא הוא הפייבר, הוא המיוחד, הילד המיוחד שלך. נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. אז תראו מה אבא קנה לעצמו בשני סלעים. איך מסתיים הלילה בקטע ה-17? דזבין אבא, מי אבא? יעקב. תראו מה אבא יעקב קנה לעצמו בתרי זוזי. מה הוא קנה לעצמו בתרי זוזי? חד גדיה. חד זה בגימטריה 12. היינו 12 שבטים ביחד. חד, אחד. ומחרו אחד. באיזה גיל מחרו את יוסף? 17. גדי בגימטריה 17. פירוש הדבר, גם סוף הלילה, בחד גדיה עם כל הפירושים, ודאי גם בא להזכיר לנו לפני שיוצאים מהלילה, כמה חשוב מה? הביחד. כמה חשוב להיות ביחד. זה העבודה הגדולה של הלילה. ואת זה עוד נראה גם אחר כך. מכאן מגיד בקטע ה-21. כדאי לכתוב מעל הקטע הזה, מגיד. מתחילים את המגיד, וכאן כדאי באמת לעורר ולומר. הרבה פעמים בליל הסדר, מסתכלים על השולחן, אז חלק מקערות הסדר עם המצות, המצות מגולות, אצל חלק המצות מכוסות, זאת אומרת, אין תיאום בין כל המצות, מתי מגולות, מתי מכוסות. כדאי מאוד להגיד בתחילת הלילה, כל פעם שמגביעים את הכוס, מכסים את המצה. כל פעם שמניחים את הכוס, מגלים את המצות. כי הרי צריך לספר בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. ואז מתחילים את הלילה, אתה מגיד בקטע ה-22 בדף הרביעי, בקטע ה-22 מתחילים את הלילה בהלחמה ענייה. וכאן תמיד השאלה הנשאלת, למה זה נאמר בארמית? והתשובה היא ברורה מאוד. זה החלק היחיד בכל ההגדה שהמסובים מדברים בשפה שלהם, הרי זה בבבל, בשפה שלהם, לא קוראים פה מאמר חזל, לא קוראים כאן פסוק, ומבארים אותו כמו שחזל ביארו, שכל זה תמיד זה בלשון הקודש, פה אנחנו אומרים לכולם, הלחמניה, אם זה בארמית שם, או באנגלית במקום אחר, או בצרפתית או בלשון הקודש, הלחמניה, הנה אנחנו אוכלים בלילה הזה מצה, דיאכלו אבותינו בארד המצרים, שאבותינו אכלו במצרים. ואנחנו גם אומרים באותה שפה, כל דכפין יתב יוכל, כי אנחנו מדברים עם עצמנו. כי זה השפה שדיברו. אבל מה פירוש שאנחנו אומרים כל דכפין? עכשיו לא אומרים כל דכפין, הבית סגור, הדלת סגורה. מי יבוא, מי ישמע אותנו? אנחנו אומרים את זה, או למי שהזמנו אותו לסדר, והוא איתנו, או לקמחא דפסחא. שנתנו וגרמנו לכך שלאחרים יהיה סדר אצלהם בבית, או הם יוכלו להזמין את בני ביתם אליהם. ולמה זה חשוב להגיד את זה? למה זה חשוב לומר את זה? הלך מה אני אמה, לא רואים את הלכתה שאוכלים פה מצות? עשינו הרי בדיקת חמץ. כל דכפין, כל אחד משתדל בקמחא דפסחא או להזמין אורחים. למה צריכים להגיד את זה? אומר המדרש בקטע 23, על הפסוק במגילת איכה, גלתה יהודה מעוני. מה זאת אומרת? יצאנו לגלות בגלל עוני? עוני זה קוד. מה הקוד אומר? על שאכלו חמץ בפסח כדאי לעשות קו, בכתיב לחם עוני. למה יצאנו לגלות? סיבה ראשונה, אכלנו חמץ. לא שמרנו על פסח. עוד דבר, שורה אחרונה, המילים האחרונות, דבר אחר, שגזלו מתנות עניים. גנבנו מהעניים. גזלו מתנות עניים. הנה בתחילת הלילה, ריבונו של עולם, תראה מה קורה פה. הלך מעניה, פה על השולחן יש רק כשר לפסח. רק מצות, אין פה חמץ. עוד הקדוש ברוך הוא, לא רק, אנחנו לא גונבים מימים. אנחנו עוד נותנים להם. כל דכפין יתה ויוכל. או הזמנו אותם, או נתנו קמחא דפסחא, או עשינו את שניהם ביחד. ולכן מה אנחנו מבקשים ממך, הקדוש ברוך הוא? השתה אחה. אבל שבשנה הבאה, כדאי לעשות קו, איפה נהיה? בארד ישראל. ואם כבר נמצאים בישראל, השתה אחה. לא את כל ארץ ישראל, רק חלק, לא פשוט. כל מרפסת שבונים, כל בית שמנסים להקים בו, ישר יש, כל העולם קופץ. ששנה הבאה יהיה ארד ישראל, שכל העולם יכיר, זה הבית שלנו, ארץ ישראל. וכאן, מאוד כדאי בחלק הזה, להגיד במשפט אחד, יש עוד מוטיב מאוד מעניין בלילה הזה. ארץ ישראל. ארץ ישראל מופיעה בהגדה בתחנות שונות. הנה כאן, שנה הבאה בארד ישראל. עוד מקום, זה מופיע בהמשך, הבאתי זה עכשיו, לפנינו בקטע 24, צאו למד. מה ביקש לבן הארמי? לעשות ליעקב אבינו. פרעה לא גזר אלא על הזכרים. כאן כדאי לעשות קו, ולבן ביקש לעקור את הכל. מה פירוש? תסבירו לי. לבן? מה הוא רוצה לעשות לבן? הוא לא נחמד, הוא רמאי גנב, אבל עד כדי כך להגיד עליו לעקור את הכל? כן. לבן רצה שאחותו רבקה לא תתחתן עם יצחק בארץ ישראל. תהיה, נביא את יצחק לפה. לבן רצה שהבנות שלו, לאה ורחל, לא ילכו עם יעקב לארץ ישראל. לכן הוא העביד אותו כל כך הרבה שנים כדי שהוא יישאר פה. לבן רצה לעקור את הכל, כי אם אומות העולם, יהיה מי שיהיה, לא נותנים לנו את האפשרות לחזור לבית שלנו, זה נקרא לעקור את הכל. כי יהודי לא יכול לשרוד דורות, 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 ולהישאר כמו שצריך בגלות. זה לעקור את הכל. זה מה שרצה לבן. והנה עוד הפעם ארץ ישראל, בעוד מקום בהגדה, גם את זה מופיע אחר כך, הבאתי אותו כאן, בקטע 26, 25, כמה ירדנו למצרים? מה כתוב? במתי מעט. כמו שנאמר, ב-70 נפש, ירדו אבותיך מצרים. כמה כתוב בתורה בקטע 26? כל הנפש הבא ליעקב מצרים היוצא יריחו מלבד נשי בני יעקב, כל נפש 66, לא 70, 66. אז התורה מיד אומרת, בני יוסף אשר לא ידעו במצרים, עוד שניים, נפש שניים, מנשה ואפרים, יוסף עצמו, עוד אחד, או יעקב, הוא השבעים, או יוכבת. אז למה זה כתוב כך? למה לא כתוב רק 70, כמו שרגילים לומר? למה כתוב 66 פלוס פלוס? אומר הגר"א, 66 בגימטריה, גלגל. גלות זה גלגל. מתגלגלים. לא יודעים איך זה מתגלגל, פעם ככה, פעם אחרת. מתי הגלגל של הגלות נעצר? בקטע ה-27. והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון כדי לעשות קו, ויחנו איפה? בגלגל. התחנה הראשונה בארץ ישראל הייתה בגלגל. בגלגל נעצר הגלגל של הגלות. וגם בקטע 28, ויאמר השם אל יהושע, היום גלותי חרפת מצרים מעליכם. ויקרא השם המקום ההוא גלגל עד היום הזה, מה זאת אומרת עד היום הזה? עד היום הזה צריך לזכור שגלות זה גלגל, והגלגל נעצר שעוברים את הירדן לארץ ישראל. אז הנה לנו, בתחנות שונות, גם המוטיב הזה של מה? ארץ ישראל מופיע. לבורא עולם באמת יריף על כולנו טל של ברכה, ימלא את כל מי שלא תיבנו לטובה, ומחג החירות הזה נצא עם חירות, עם שמחה, ברכה והצלחה.